ערב טוב, סייעתא דשמיא, שבת נקרא פרשת ויחי, מסיימת את חומש בראשית. ואנחנו מתקדמים במעגל השנה, מתקדמים, בעזרת השם, נכנסנו חודש טבת, עברנו אך אתמול את י' בטבת. בסייעתא דשמיא אנחנו הולכים ניחוחו אל פרשיות ספר שמות. ולפני שמגיעים לשמות, צריך קצת להתבשם מעניינים שקשורים לפרשה שלנו. פרשה קרויה פרשת ויחי, הגם שהיא בעיקרה עוסקת בתהליך פטירתו, היפרדותו של יעקב אבינו עליו השלום מבניו, מהחיים על פני האדמה באופן המקובל והרגיל של המילה, כי הגמרא אומרת יעקב אבינו לא מת, אבל זה לא יהיה נושא שיחתנו היום, אז אני לא נדרש לבאר את הגמרא הזו. רק הפרשה פותחת: ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 ומעט שנה. ובעל הטורים המפורסם על הפרשה מחשבן למה כתוב ויחי, ויחי זה גימטריה 34, שהיו ימיו של יעקב אבינו, ימיו הטובים כביכול, 17 השנים הראשונות שבהם הוא חי עם יוסף הצדיק עד מכירת יוסף, ו-17 השנים האחרונות שבהם הוא חי עם יוסף במצרים. אז זה יחד 17 ועוד 17 זה 34, וזה ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. 17 גימטריה כמובן טוב, גימטריה טוב, וזה מה שנותן לבעל הטורים לחשוב שמדובר בשנים טובות. השנים הטובות שלו זה כמניין ויחי 17 ו-17 שנה. ברור שכשאנחנו מסתכלים על החיים של יעקב אבינו, אז יעקב אבינו מסתכל על החיים שלו מעט שונה. הוא לא חושב על החיים דברים לא טובים, גם כשהוא מסתכל בפרספקטיבה לאחור. לא, זה כשהוא מעט ורעים, זה כשהוא מדבר עם פרעה. עכשיו הוא בזמן האמת, בזמן האמת, בזמן האמת הוא מצווה מצווה לבנים שלו. עכשיו, אספו והגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. זה זמן שהוא נמצא עכשיו עם 12 השבטים סביבו, כולם זרע קודש, וזה זמן של אמת. אז בזמן של אמת הוא אומר: ויברך את יוסף ויאמר, האלוהים אשר התהלכו אבותיי לפניו, אברהם ויצחק, האלוהים הרואה אותי מעודי עד היום הזה. מפרש האונקלוס, מה זה, איך הוא מפרש? הוא מפרש כאן, הוא מברך את יוסף, ואמר, אדוני דיפלחו אבותיי, האלוקים אשר עבדו אבותיי לפניי, קדמוי, אברהם ויצחק, השם דזן יתי מדייתני עד יום העדן. האלוקים, איך הוא מפרש את המילה הרועה אותי מעודי? דזן יתי, זה שנתן לי לאכול. על מה יעקב אבינו מודה? ממה הוא מרוצה כשהוא מסתכל לאחור על כל שנותיו? מהדברים הכי פשוטים בעולם, מהדברים הכי רגילים, מהאוכל, מהלחם שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא לאכול. אין לו מחשבה על המותרות. כל מה שהיה מעל לחם לאכול זה בונוס. על הלחם אני מודה. אחת הבעיות הכי גדולות שלנו, זה כבר פרצתי לתוך הנושא, עוד אני צריך לחזור לאחור בסדר, אבל אחת הבעיות הכי גדולות של העידן שאנחנו נמצאים בו, זה שאנחנו מקבלים את הדברים הפשוטים כמובנים אליהם, ומודים, מתחילים להודות רק מהבונוסים. לפעמים זה כבר לא מהבונוסים, זה מהסופר בונוס. כן? ברוך השם, אנחנו נמצאים במציאות של עשרות השנים האחרונות בוודאי, במציאות שאנחנו עם על אדמתו, יש לנו את היכולת להתגונן, בסייעתא דשמיא, הכל בעזרת השם כמובן. יש לנו כלכלה מצוינת, אנשים לא רעבים ללחם כפשוטם של דברים ברחובות, זה לא דומה אפילו, גם הרעבים, גם אלה שהם עניים, זה לא עניים כמו שהיו לפני 120 שנה, 130 שנה, שהיו מגיעים לכפן, לבטן נפוחה, להיות מוזלמנים. זה לא המקרה, זה לא ביאפרה עלינו. פה אתה יכול לראות אדם עני ששוקל, שצריך דיאטה. הרבה פעמים אתה רואה את התופעה הזאת, בגלל שאוכלים יותר לחם. לא משנה למה. הסיבה איננה משנה, העובדה היא שלא באמת רעבים ללחם. על מה מדובר כשמדובר היום בעני? כן, ששם ייתן פרנסה טובה לכל עם ישראל, לא יזדקפו זה לזה. כל מידו פתוחה והרחבה באושר ובשמחה. אבל אדם שנחשב היום אני, זה אדם שחסרות לו מותרות. ומה שאנחנו רואים היום, לפעמים גם מה שאנחנו מתרגמים לעצמנו כדברים בסיסיים, זה מותרות. זה לא נצרך ממש לחיים, זה רק נצרך לאיכות חיים יותר גדולה, אבל זה לא נצרך לחיים עצמם. זה לא אין מה לאכול, אין מה ללבוש, אין קורת גג מעל הראש באמת כפשוטם של דברים, אלא זה קורת גג שהיא לא ראויה, אוכל שהוא לא מספיק מעודן או מספיק מגוון או מספיק מזין נגיד, כן? על זה מדובר. או מערכת חינוך שהיא לא השפיץ, נקודת הגובה, פסגת החלומות של הילד. אז אתה מדבר על זה, אתה מדבר על אני. זה לא המצב. כשיעקב אבינו ניצב בפני בורא עולם ברגע האמת שלו, כשהוא מתחיל לברך ולצוות את הבנים שלו, הוא מודה לקדוש ברוך הוא על הלחם. האלוהים הרואה אותי מאודי, דזן יתי מדייתני, מאודי, מאז שבאתי לעולם. מה הוא נותן לי? נותן לי לחם, קיים אותי. על זה אני מודה לקדוש ברוך הוא. אני אסתכל על החיים שלי זה, הם כולה, כל החיים שלי זה תודה אחת גדולה לבורא עולם. למה? כי אני מתחיל להודות לו מהרגע הראשון, מהחלב שקיבלתי מאמא. משם אני מתחיל להודות לקדוש ברוך הוא. זה פשוט. זה דברים שהם מאוד מאוד נצרכים היום. נצרכים להבנה ולהפנמה שלנו בכלל בחיים. אדם צריך לדעת, הוא לא מתחיל להודות מדברים גדולים. הוא מתחיל להודות מהדברים הכי קטנים. מהדברים הכי הכי קטנים.
מי הקורים? מי איך אומרים? שיש לך לחם פירורות.
פירורי לחם.
גם.
מי פירורי לחם, בדיוק. רבזו שם אני פולי, היה הולך ביער. אתם יודעים, רבזו שם זה יהודי שמעבר לגדלותו בתורה, האח של רב אלימלך מליז'נסק. אז בעוד שרב אלימלך מליז'נסק היה אדמור והיה בעל הופעה נאה והחזיק בתקיפות את שבט האדמורות, רב זושה היה הענב שבענבים, לא שרב אלימלך לא היה, אבל אצל רב זושה זה בא לידי ביטוי גם בהנהגות שהן כל כולן שפלות וענבה. זה דוגמה, הוא לא היה אומר על עצמו אף פעם אני, אלא היה מדבר תמיד על עצמו בגוף שלישי, זושה רעב. הוא היה מתפלל להשם, הוא היה אומר בונו של עולם, זושה רעב. כן? בונו של עולם, זושה קר. כן? בטח כולם מכירים את הסיפורים של רב שלומי, את הסיפור של... לא, זושה זה נועם. כן. נועם. כמו נועם אלימלך. נועם אלימלך, הספר, נועם אלימלך, זה רב אלימלך מליז'נס כתב לאחיו. אז הוא קרא לזה נועם, יש כאן זושה. זושה. אז יום אחד רב זושה, שמעולם לא אמר את המילה אני, הולך בדרך, ביער, נמצא ביער לבד. הוא לבד ביער, הבגדים לאורו, מקל הנדודים ביד, והוא נודד כדרכו. נו, רב זושה, דאגת לעצמך לארוחת בוקר? למה צריך? הקדוש ברוך הוא ידאג. עוברים שעתיים של צעידה ורב זושה מרגיש את הרעב, אז הוא מרים את עיניים למעלה ואומר, ריבונו של עולם, זושה שלך רעב. ממשיך ללכת כמה צעדים, כצפוי, עגלה מגיעה מעבר לסיבוב של שם במשעול ביער. עגלה מלאה כיכרות לחם של איזה אופה, נחתום, שמוביל את, ה, את הכיכרות לחם למכירה ביריד, והעגלון ככה מהזה, רואה איזה איש עני כזה מסכם בדרך, זורק לו כיכר לחם. וזהו שלוקח את הלחם. זרקו לו עכשיו כיכר לחם. הוא לא מתפעל מזה. ממה הוא מתפעל? הוא אומר, ריבונו של עולם, תודה רבה רבה לך על הלחם. נו, זה כנראה כל אחד מאיתנו היה עושה. היה מודה על הלחם. אבל רבי זישי אומר כך, ותודה רבה רבה לך שזו שבריא בשביל לאכול לחם. גם זה יכול להיות שכל אחד מאיתנו היום מודה. ואז הוא אומר, וריבונו של עולם, אני לא יודע איך להודות לך על זה שזו שרעב. נשמע מוזר, לא? מה אתה מודה על הרעב? להיות רעב זה לא רע. אתה יודע כמה אנשים היו רוצים להיות רעבים? כמה אנשים שוכבים לא עלינו בבתי רפואה ואין להם תאבון לאכול? כי הם לא מרגישים בטוב? כי המערכות הגוף שלהם לא מתפקדות כבר, כי מיליון סיבות שונות ומשונות שאין לך תיאבון, אתה מודאג, כי הם לא עלינו ולא עליכם, כי התקשרו מהבנק, כי אתה צריך לקבל איזו תשובה של איזה בדיקות, כי חסרות סיבות, אין לך תיאבון. יש לך תיאבון זה סימן טוב, אתה רעב זה סימן מעולה, זה לא מובן מאליו. תגיד תודה לבורא עולם, תגיד תודה. אם אתה יודע להגיד תודה על הרעב, אם אתה יודע להגיד תודה על הלחם, אם אתה יודע להגיד תודה על העגלה שעברה, אז ממילא פעם הבאה שאתה מרים את הראש ואומר לריבונו של עולם, הבן שלך רעב, אז ריבונו של עולם שולח לך איזה עגלה, איזה גוי עם עגלה עם לחם. בעיה? זה לא בעיה. זה השאלה מה הגישה שלך לחיים. היה אחד מגדולי ישראל שבא לפניו פעם איזה יהודי. בא לפניו איזה יהודי. באמת, אני של פעם, אני מרוד, שהיו אומרים פעם, אני מרוד, זה כמו שאמרתי, שבבית הילדים והאישה נפוחים מרעב, שכבר אכלו כל מה שניתן לאכול, כל מה שניתן, כולל העשבים מהגינה, הסרפדים היו עושים מהם מרק. היו תקופות כאלה גם פה בירושלים, לא מזמן, 100 שנה זה לא הרבה, שהיה רעב עצום. טוב, יום אחד איזה יהודי כזה נכנס אל אחד מגדולי ישראל. הוא מתחיל להיעלם. כן. ובבכי, פורץ בבכי. מתוך צער, מתוך מצוקה, מתוך... הוא אומר לרב, אין לי פרנסה. הילדים רעבים בבית. אומר לו, הרב, תגיד לי, אמרת תודה לקדוש ברוך הוא? הוא אומר, מה אני אגיד תודה? הוא אומר, תקשיב, אתה קודם כל התחלת את היום עם 500 רובל. הוא מסתכל עליו, הוא אומר, איזה 500 רובל? אין לי 5 שקל ללכת לקנות לחם. הוא אומר, תראה, לפניך היה פה איזה מישהו שבא להלל ולבכות בדמעות של איש על זה שיש לו טיפול רפואי שעולה לו 500 רובל. אתה את הטיפול הרפואי הזה לא צריך. התחלת את היום עם 500 רובל. קודם כל תגיד תודה להשם. אתה בריא, תגיד תודה. אני ראיתי לומר בסייעתא דשמיא, זה הרבה יותר מזה הלא. הלא אדם לא עלינו ולא עליכם. היום אפשר היום, יש כבר מחירון לאיברים. מחירון לאיברים. היום אתה יכול לקבל איברים בהשתלות או לא. אז יש מחירון, כמה עולה כליה, כמה עולה עין, כמה עולה...
שוק כזה.
לא רק בשוק, יש היום, אתה הולך בבית רפואה בצורה הכי מסודרת, זה עלויות עצומות, זה עולה הון תועפות. אדם שלם, עשיתי חשבון, בלי להיכנס עכשיו לאיברים מסובכים של מוח וכאלה, אדם שלם, אדם יש לו שתי ידיים, שתי רגליים, 10 אצבעות בידיים, 10 אצבעות ברגליים, שתי אוזניים, שתי עיניים, שווה לפחות 10 מיליון שקל. עוד לפני שהכנסתי מוח, לב, דברים מסובכים, אני מדבר אתכם רק על האיברים האלה, 10 מיליון שקל. כן, הוא מיליונר. תתחיל את היום ככה, לא, למה? כי זה מובן מאליו, התעוררת, גדלת אל תוך ידיים ורגליים תקינות, גדלת אל תוך עיניים רואות, ברוך השם, שהשם תמיד ישמור את כולנו עם בריאים ושלמים, בכל האיברים ובכל הגידים. גדלת אל תוך זה, מובן מאליו.
השיר
זה עיניים, שיניים, ידיים, רגליים, נוטריקון, עיניים, שיניים. אדם מתעורר בבוקר, אומר מודה אני, ולא יוצא בריקוד, זה בעייתי. בעייתי, משהו אצלו כבר לא מכוון. זה בריקוד, קודם כל, תתחיל את היום בריקוד. יכול להיות שאחרי זה במשך היום, על הריקוד הזה ילבישו לך מסע כזה שאתה תשכח שרקדת. אבל תתחיל את היום רוקד. תתחיל אותו נכון. תתחיל אותו מודה, תתחיל אותו הרואה אותי מעודי. אומר יעקב, הנה הרואה אותי מעודי, דזן יתי. מה נתן לי לחם? נתן לי לאכול. ברוך השם, השתבח שמו לעד. לא מובן מאליו. זה גישה של ויחי יעקב. לכן יעקב אבינו, כשאנחנו עכשיו מדברים עליו, עכשיו אנחנו מדברים על יעקב אבינו. אז בזמן שאנחנו מדברים על יעקב אבינו ולומדים ממנו הנהגה אחת, תורה אחת, עניין אחד, הוא חי. זה נקרא יעקב אבינו לא מת, על פי מן דאמר אחד, מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. למה? כי זרעו זה אנחנו, בחיים זה הכוונה חיים את התורה שלו, בחיים זה הכוונה לומדים את ההנהגות שלו, לומדים ממנו, לוקחים ממנו את המוסר, לוקחים ממנו את ההשקפה, לוקחים ממנו את ההבנה איך להסתכל על החיים. ואדם שמסוגל להפנים את הדבר הזה, את העיקרון הפשוט הזה, לא צריך קואוצ'רים ולא צריך, בטח לא פסיכולוגים ובטח לא אנשים אחרים, הוא יכול לצלוח את החיים, את היום יום, אני מדבר על היום יום, היום יום, עיקר הבעיה שלנו זה היום יום, עיקר הבעיה של החיים, היום יום, הדברים הקטנים, הטרחות, הבלתי צפויים, האירועים שגורמים בסוף את העוגמת נפש, זה לא דברים גדולים בדרך כלל, זה כל הדברים קטנים, מעצבנים, דברים קטנים, לצלוח את זה, עניין של השקפה, עניין של ראייה, איך אתה מסתכל על החיים, מה מובן מאליו, מה לא מובן מאליו. אם המובן מאליו זה הדברים הגדולים, אז ודאי שאתה קודם כל מצוברח. אם מצוברח, אין לך מצב רוח. אבל אם אצלך אין מובן מאליו, מהדבר הכי בסיסי בעולם אתה כבר מתחיל להרגיש שעשו לך טובה, שהקדוש ברוך הוא נתן לך מתנה, ששום דבר לא מובן מאליו, אז ממילא אתה כל הזמן בשמחה, כל הזמן אתה מגלה מתנה חדשה שקיבלת. כל דבר נוסף שיתוסף לך, פעם עשו תרגיל, אתן לכם דוגמה. שמעתי איזה פעם מהרב יעקובסון, באיזה קלטת, הייתה לו סדרת, מומלץ מאוד, סדרת קלטות, שיעורים מופלאים בחינוך. הוא איש חינוך מדהים, מהמעלה הראשונה. אז הוא פעם בא אליו, הבת שלו, ואמרה לו משהו שהיה ממנו נובע, שהיא לא בדיוק מבינה למה במודה אני צריך להיות באיזה סוג של שמחה. כן? למה, מה הדבר הגדול בזה? כולם מתעוררים בסוף. כולם קמים, אלה שאומרים מודה אני, אלה שלא אומרים מודה אני, כולם קמים. אז הוא אמר לה, תשמעי, בשביל להבין את זה, את צריכה לדעת שקודם כל זה לא נכון שכולם קמים. שנית, יש הרבה מאוד שקמים והם קמים עם כל מיני פגמים. זה שאנחנו לא יודעים את זה, זה כי זה ברוך השם לא שכיח מספיק, אבל זה קיים. אין הרבה כאלה, זה נכון, אבל זה קיים. עכשיו אמרה, תעשי תרגיל. מחר בבוקר שאת מתעוררת, תקחי לעצמך 7 דקות ראשונות של הבוקר בעיניים עצומות. את לא פוקחת את העיניים 7 דקות, אבל לא נשארת במיטה. נסע לקום, להגיע לשירותים, ליטול ידיים, לעשות את כל הפעולות בעיניים עצומות. לא פוקחת בשום פנים ואופן את העיניים 7 דקות. אני לא מציע לאף אחד מכם לעשות את זה. אני אומר לכם, זה מבהיל. זה מבהיל. 2 דקות זה הרבה. זה נראה כמו נצח, לא במיטה. נסע לקום ללכת. חוטף את המיטה ברגל, תח. בכתף במשקוף. דברים עזועים, ואתה מרגיש חסר אונים, אתה לא מוצא כלום, אתה לא יודע כלום, אתה לא מוצא כלום, אתה עכשיו שתגיד מודה אני, תגיד פוקח עברים, תגיד איזה מילה הזה, אתה תבין על מה אתה מדבר. תנסה לא לדבר שעה, בלי לשאול, אשתי איפה אפשר להעמיד מים לקפה, בלי כלום, אין לשון, חס ושלום. זה לא רב היום.
אפשרי לנשים.
יש כאלה שבכלל לא אפשרי, נכון? אז על הדברים האלה צריך לדעת, אם אתה מבין שזה לא מובן מאליו, זה דבר גדול מאוד. זה הגישה של יעקב אבינו בכל החיים. עכשיו הוא אוסף את הוא אוסף את, את בניו. כן? ויקרא יעקב, אנחנו עכשיו התקדמנו בפרשה באופן כזה שלא עסקנו לחלוטין בכל הנושא של הברכות לבניו של יוסף. אנחנו כבר פותחים את העולה הרביעי בפרשה. אז כתוב, ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, אספו ואגיד לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. אומר בעל הטורים, מה שאת הפירוש המוכר מאוד של, של חז"ל, אומר בעל הטורים שרצה לגלות להם הקט ונסתה ממנו. אמר יעקב, שמא יש בכם חטא? אמרו לו, תדקדק בשמותינו ולא תמצא בהם אותיות חטא. ואמר להם, גם אין בהם אותיות קץ. קיצור, מה אומר בעל הטורים? אומר בעל הטורים, כמו שאומרת הגמרא בפסחים, בפסחים יש גמרא מפורסמת שאומרת שיעקב אבינו, מה זה ויקרא יעקב את בניו ויאמר, אספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. באחרית הימים ביקש יעקב לגלות את הקץ, הוא רצה לגלות להם את הקץ. טוב, רצה לגלות את הקץ. ואז אומר בעל הטורים, נסתה ממנו, הסתלקה ממנו רוח הקודש. באותו רגע הוא מסתכל לראות את אחרית הימים, הנביא, בעל רוח הקודש, מסתכל לראות את אחרית הימים והוא לא רואה. לא רואה. אז מה הוא אומר? הוא אומר לעצמו, שמא יש במי שמקיף אותי עכשיו, בבנים שלי יש איזה פסול. אולי הם יסתו מדרך הטוב. בכל זאת הם נמצאים כבר במצרים הרבה שנים. הם עוד לפני זה, לך תדע, היו קצת מפוקפקים, הוא כבר יודע שהם מכרו את יוסף למצרים וכו' וכו'. אז אולי יש איזה, זאת אומרת, דקדק, אמורים לו, אז הוא פונה אליו ואומר, שמא יש בכם פסול, באחד מכם, אז יש איזה מישהו שהוא חטא, יש בו חטא. אז הוא אומר, תסתכל, אמורים לו, תסתכל, תדקדק בשמותינו. כן? ובימי ראם, היה אבא גרים, אבא דייק בשמי, היה מדקדק בשמות. מהשמות אפשר ללמוד, אם יש חטא, אין חטא. מישהו חטא, אז הסתכל בשמות שלהם, רואה ראובן, שמעון, לוי, יהודה, מסתכל, אין את האותיות ח' וט' בשמות, אין, בכל שמות השבטים, אין ח' וט', אין את המילה ח' ט', אין. אז אומרים לו, תשמע, תסתכל, תדייק בשמות שלנו, תראה שלא חטאנו, אין ח'. אז אומר להם, מסתכל בשמות שלכם ואני לא מוצא גם קוף וצדיק, אין גם קץ. בשמות שלכם אין גם קץ. ביקש יעקב לגלות את הקץ ונסתם ממנו. זה למה, זה המובן שהפרשה הזו, פרשת ויחי, פרשה סתומה. כשאתה מחפש בתורה בדרך כלל תחילת פרשה, אז יש לך רווח בין הפרשייה שהסתיימה לבין הפרשייה שמתחילה. זה נקרא פרשה פתוחה. בדרך כלל פרשיות התורה, בדרך כלל, לא בכל המקרים, זה אחד המקרים שלו, פרשיות התורה, כשמסתיימת פרשה אחת, נניח פרשת ויגש, הייתה מסתיימת, אם הפרשה הזו לא הייתה סתומה, אז ויחי היה בינה לבין פרשת ויגש רווח או שורה חדשה, או רווח, בדרך כלל זה רווח, והיית יכול לראות איפה מתחילה הפרשה החדשה. פרשת ויחי, מי שיסתכל על התורה, כשפותחים אותה, מראים אותה לקהל, מגביעים אותה, אז יראה שפרשת ויחי קשה מאוד לזהות איפה היא מתחילה. מדוע? משום שהיא מתחילה מיד בהמשך, כהמשך לפסוק האחרון בפרשת ויגש. פרשה סתומה. למה? כי נסתמו עיניו של יעקב אבינו. לא ראה את הקץ. מה זה קץ? מה זה הקץ? אז אנחנו מבינים את הקץ, הקץ אפשר להבין בשני מובנים לפחות. קץ אפשר להבין אותו במובן הרגיל והפשוט של סוף. אחרית הימים, תרגום של אחרית הימים, נכון? ואגיד לכם את אשר קרא איתכם באחרית הימים. איך מתרגם האונקלוס? בסוף יומיה. בסוף יומיה. בעל הטורים משתמש בלשון הגמרא, ביקש יעקב אבינו לגלות את הקץ. יעקב אבינו מדבר על אחרית הימים. בעל הטורים מבין שאחרית הימים, כמו הרבה מחז"ל, אחרית הימים זה הקץ. תרגום אחד לאחרית הימים זה סוף יומיה, כמו האונקלוס, סוף הימים. ואם אתה מתרגם את סוף הימים, אתה קורא לזה קץ, ממילא מה הפירוש המובן הראשון של קץ? סוף הימים, הקצה, האחרון. אבל קצה יכול להיות גם התחלה. קצה לא מחויב להיות סוף. כשאני מחזיק את החבל משני קצותיו, אני מחזיק קצה אחד ואני מחזיק קצה שני, זה לאו דווקא אחרית הימים או סוף יומיה, אלא קץ יכול להיות קצה, התחלה גם. כמו שאנחנו יודעים שכל סיום הוא גם התחלה, אין בחיים שלנו שום דבר, כולל לא ההסתלקות, שכולם יסתלקו, אם יצטרכו להסתלק מהעולם הזה, אז רק אחרי 1500 שנה שיש שנים מאושרות וטובות. אז אם צריך להסתלק, אז ההסתלקות מהעולם הזה היא התחלה של חיי העולם הבא, של חיי נצח. לכן כשאדם מסתלק מן העולם, מה אומרים שהוא? נפטר מן העולם. נפטר זה לשון פטר. פטר, מה זה פטר? פטר, אדם, אישה ילדה את הבכור שלה, הוא פטר את הרחם שלה. מה הכוונה? שהוא יצא מהרחם, שהוא יצא מן הרחם, דהיינו שהוא נולד, שהוא נולד. פטר רחם זה הכוונה שהוא נולד ראשון, הוא פטר את הרחם, הוא היה הראשון שיצא מן הרחם, זאת אומרת הוא נולד. אז מה זה נפטר? נפטר זה נולד, נפטר זה לא מת. נפטר מהעולם הזה, זה נולד בעולם הבא. זה נפטר. זה אחת הנחמות הכי גדולות שאני שמעתי כשהסתלק אבא שלי, זיכרונו לברכה. זה שנפטר זה לא מת. נפטר זה נולד. בחיים הבאים. יעקב אבינו עוסק עכשיו בגילוי הקץ. הוא, כשלעצמו, הולך להיפטר מעל מעדן. מה הכוונה להיפטר מעל מעדן? להיוולד בעולם הבא. יעקב אבינו לא מת, הוא חי. אז הוא הולך לגלות את הקץ גם במובן הזה של סיום ברור הניצוצות בעולם. מה הכוונה? כל ניצוצות החיים שמהווים, שמחיים את העולם, ניצוצות הקודש, יכולים להתקבץ בשני מועדים אפשריים. או בעיתה, אני השם בעיתה אחישנה. או בזמן הקבוע, 6,000 שנה, קדעה ואלמה וחרב חרוב. יש 6,000 שנה שהם שנות הבניין של העולם, אנחנו עכשיו ב-5,777 שנים לבריאת העולם, לא נשאר הרבה. אם לא נזכה, נצטרך חס ושלום להמתין עד קץ ה-6,000 שנה. אם נזכה, אם זה יהיה בחינה של אחישנה, נחזור בתשובה, נזכה, תכף נראה מה צריך לעשות כל אחד, זה תלוי בכל אחד מאיתנו הקץ הזה. אז הקדוש ברוך הוא מקדים כביכול את הקץ, לא יחכו לסוף 6,000 השנה, אלא אפשר יהיה לחסוך לנו 223 שנה, אפשר יהיה לחסוך 223 שנה, ויבוא המשיח צדקנו עכשיו, הרגע. כן? אמן כן יהיה רצון. איך ביקש יעקב אבינו לגלות הקץ? הוא ביקש לגלות לא את הבעיתה, את הבעיתה כל אחד, את הבזמנו, בעיתה זה בזמנה, את הבעיתו, את הבזמנו, כל אחד יודע, 6,000 שנה, כנגד 6 ימי השבוע, 6 ימים שנה, 6,000, יום אחד של הקדוש ברוך הוא, כיום אחד כיום אתמול כיעבור, 1,000 שנים בעיניך כיום, כיום אחד כיעבור, אז 1,000 שנה, יום אחד זה, של, אצל הקדוש ברוך הוא זה 1,000, 6 ימי הבריאה זה 6,000 שנה, היום השביעי זה שבת, והיא נפה, שבת זה כבר בחינה של העולם אחרי ביאת משיח צדקנו ואחרי קץ העולם הזה, אז בסך הכל אין לנו הרבה לחכות, אבל יש אצל יעקב אבינו רצון לגלות לבנים שלו את האחישנה. איך עושים את זה? לא בזמן הקבוע, לא בסוף ה-6,000, אלא איך עושים את זה קודם. אז מה אומר להם יעקב אבינו? אומר להם יעקב אבינו, אספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. אומר השלה הקדוש, מה זה אספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים? ביקש לגלות להם את הקץ, כמו שהגמרא אומרת בפסחים נ"ו, וגם במדרש בבראשית רבה. על כן אמר לשון יאספו, כי אי אפשר להקץ בסוף שיבוא בבחינה של אחישנה, כשיש ביניכם שנאת חינם. רק צריכים אתם להיות כולכם באספה אחת ובאגודה אחת. גם רמז להם תוכחת מוסר הלשון הרע. מלשון, מה שכתוב במלאכים, ואסף את המצורע, את המצורע. מה זה ואסף את המצורע? זה דרך הריפוי של המצורע. שהיו מכניסים אותו, אוספים אותו למחנה המצורעים, ואחרי כן מעבירים אותו את תהליך התארה. זה לשון אסיפה שם. גם פה זה לשון אסיפה. והמוסר הזה רמז להם מחמת דברי ריבות שהיה ביניהם. יעקב אבינו בזמן הפטירה שלו יודע כבר את כל ההתמרמרויות שהיו אצל השבטים על השאלה מי יהיה המלך בשבטים, האם יהיה גילוי משיח קודם משיח בית יוסף ואחרי כן משיח בית דוד, או בכלל בלי משיח בית יוסף או רק משיח בית יוסף. כל הוויכוחים וכל מה שעלה סביב זה, יעקב אבינו כבר יודע את הכל. הוא מסתכל על החיים בפרספקטיבה לאחור אחרי שהוא יודע על הכל. הוא אומר, תשמעו חבר'ה, ככה אי אפשר לגלות את הקץ. ככה אי אפשר גם להביא את הקץ של אחישנה. אתם צריכים אסיפה ואחדות ולהפסיק עם הלשון הרע. מכוח ויבא, כן, ורמז להם מחמת דברי ריבות שהיה ביניהם, מכוח ויבא יוסף את דיבתם רעה וכו'. וזהו מה שאמרו אביך ציווה לפני מותו לאמור. וכשהם אומרים לו, הם פוחדים שעכשיו שיעקב אבינו נפטר מן העולם, אז יוסף ירצה אולי חס שלום לנקום, כן? אז הם אומרים לו, אביך ציווה לאמור. באמת לא מצינו שיעקב ציווה בשום מקום. לא מצינו את הציווי הזה, כן? אז אומר השלה, וקשה, איכן מצינו שציווה, כן? והשבטים הם שבטי יה, הם שבטים קדושים, הם לא מוצאים דבר שקר מפיהם. ורשי כתב מה שכתב, כן, אז מי שרוצה להסתכל אחרי כן בפירוש של רשי, אבל כוונתם, שאמרו לו שכך הייתה כוונת אבינו. איפה הייתה כוונת אבינו? במה שאמר, אספו ואגידה לכם וכו'. שלא יהיה בינינו לשון הרע, ונהיה כולנו באגודה אחת ובאהבת עולם ובאהבה רבה. אין מקום לנקמות, אין מקום לנטירת טינה, אין מקום למחלוקות ולפלגנות. מה צריך? צריך אחדות. זה נכון שיש גם מאן דאמר אחר. כשהוא אומר להם, יאספו ויגידה, אז יש מאן דאמר שאומר שיעשו שמע ישראל. כשהוא אמר להם, יאספו ויגידה, והסתלק הקץ, הוא אומר להם, שמה יש בכם פסול. אז הם אומרים לו, עומדים כולם שם, 12 השבטים, עומדים כולם ואומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. וכשהם אומרים זה מתכוונים שמע ישראל אבינו. תקשיב, אנחנו באחדות, דבקות, אף אחד מאיתנו לא סטה מן הדרך, השם אלוקינו השם אחד. והוא ענה להם, באו שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ואתה מיטתו שלמה. יש מאן דאמר כזה, זה לא שאין, אבל פירוש השלה הוא שאמר להם, אספו ואגידה לכם, קודם כל תהיו אסיפה אחת, אגודה אחת, אגידה לכם, הכוונה שהיא היא כמובן כוונה שאני הולך עכשיו להנחות אתכם איך אפשר להביא את הגאולה. את הגאולה אפשר להביא באחדות ובלי דברי ריבות, בלי הוצאת דיבה, בלי לשון הרע. צריך לשמור על המסגרת הזו אם אתם רוצים באמת להביא את המשיח. וזה אמת שמיעקב אבינו אפשר ללמוד הרבה מאוד דברים, וגם בכלל מהפרשה וכו'. אבל גם למי שמסתכל על הפרשה במעוף ונדמה לכאורה שיעקב אבינו מקנטר חלק מן השבטים, לוי, שמעון ולוי כלי חמס מחרותיהם, ראובן פח הזקמיים, יש כמה שבטים שאתה מתקשה למצוא שם במבט ראשון את הברכה. אתה רואה יותר איזה סוג של תוכחה, איזה סוג, חזל קוראים לזה קינטור. זה מופיע בחזל שיש חלק מהשבטים שיעקב אבינו מקנטר אותם. זה הכוונה, לא משנה מה הכוונה, זה לא ברכה. מקנטר זה לכאורה לא ברכה. אומר השל"ה הקדוש בהגעה, מי שירצה להסתכל בפרשה, הוא אומר מה שכתוב, מה שכתוב על השבטים, מה שיעקב אבינו אומר למעשה, נראה אם אני אמצא את זה במהירות. יעקב אבינו אומר לשבטים למעשה, הוא מברך אותם, איש אלה שבטי ישראל, הוא אומר אלה שבטי ישראל 12, כן? איש אשר כברכתו בירך אותם. זה שאלה על הדבר הזה, שואל האריז"ל, מה זה אלה שבטי ישראל 12? אלה שבטי ישראל לא מספיק? אני לא יודע שזה 12. לא אמרו את זה כבר כמה פעמים, כמה ילדים נולדו לו, מי הילדים שלו, ירד למצרים, כמה נפשות ירדו, בדיוק את המספר שלהם, את המניין שלהם, עד 70 נפש בדייקנות מופלאה. מה אתה צריך להגיד לי, אלה שבטי ישראל 12, איש כברכתו ברך אותם? מה זה ה-12 האלה? אז האריז"ל מסביר, והשל"ה הולך בעקבותיו בהגעה, אומר, כלומר, כפי הצינור שיש לזה השבט למעלה, כך משך לו ברכה. וזה שאמר כל אלה שבטי בני ישראל 12, כלומר י"ב למעלה וי"ב למטה, ואלה מכוונים כנגד אלה. זאת אומרת, גם מה שנראה לנו, לכן צריך מאוד מאוד לנקוט בכבוד אל כל השבטים, השבטים הם כולם שבטים קדושים, גם מה שנראה לנו שיעקב אבינו קינטר אחד מן השבטים, חס ושלום שהוא לא התכוון לברך אותם, לכולם הוא התכוון למשוך ברכה, ולכל אחד מן השבטים יש את הצינור המיוחד שלו להמשיך את הברכה כאן בארץ. וזה נכון שבסוף ההתקללות של כולם היא זו שנקראת מלכות בית דוד, היא זאת שנקראת מלכות ישראל אשר בך יתפאר. ההתקללות של כולם יחד, יאספו ויגידה, אגודה אחת, זה נכון, והיו אחדים בידיך כמו שראינו בסוף הפרשה שעברה, אבל זה מתחיל מזה שלכל שבט יש את הצינור המיוחד שלו, הוא ממשיך ברכה לעולם בצינור מיוחד משלו, ולכן צריך לכבד כל שבט ושבט. וכשאתה מסתכל על שמעון ולוי ונדמה לך שהוא אומר כלי חמאס מחירותיהם לשלילה, תדע לך שלא, זה הדרך להמשיך את הברכה לעולם. מה הברכה? שהם מפוזרים בכל השבטים, כמו חז"ל אומרים, כמו תבלין בסלט, כמו תבלין באוכל. תיקח מלח, מי שיכול לאכול אוכל בלי מלח? אף אחד לא אוכל אוכל בלי מלח, זה תפל, זה לא טעים לאף אדם בעולם. מלח פעם היה שוקל, היה שוקלים את המלח בזהב פעם, בזהב, אני מדבר ברצינות, היום משלמים משכורות לחיילים במלח במקום בזהב, זה היה דבר מצרך נדיר, זה נותן טעם לחיים מלח, אבל תיקח תאכל רק מלח, בלתי אפשרי, שמרחם ויציל. להחזיק את שמעון ולוי זה כמו להחזיק מלח, זה הדבר הכי יקר, אבל אם הם יחד מרוכזים, אתה לא יכול להתעסק איתם, תעזר אותם בשבטים, אלה יהיו מלמדי תינוקות, אלה יעסקו בעבודת השם, יהיו מפוזרים, ילמדו ויעסקו בתורה בני לוי. מה זה יהיה? זה יהיה מלח בכל השבטים, תפזר אותם. זה מלח, עכשיו מלח, זה מטבל את הטבלין, נפלא ביותר. הרבה פעמים אנחנו יכולים למצוא חבורה של ילדים, שני ילדים, שני חברים, שני זה, שכשהם ביחד, שם ירחם ויציל, הופכים את העולם, הופכים את העולם, ולאו דווקא לחיוב. קח כל אחד מהם, תשים אותו בחבורה נפרדת, הם מנהיגים חיוביים, רק ביחד זה לא עובד, הם מרוכזים מדי, זה אנרגיות חזקות מדי, אתה צריך לפזר אותם, אתה צריך תבלין, אתה לא יכול להחזיק אותם בתור מאכל. הרבה פעמים צריך עיניים לראות, ילד הוא לא יכול, הוא לא שלילי, יש לו את האישיות המיוחדת שלו ואת היכולות שלו ואת החוזקות שלו, וגם לא את ההפך מהחוזקות. אתה צריך לדעת איפה אתה שם אותו ואיזה מקבל אתה משרה אותו, כדי להפיק ממנו, באמת לראות ממנו את הכוח ואת התועלת. אז ברור שכשאנחנו מדברים על השבטים הקדושים ועל האסיפה הזאת, תחשבו, צריך לדמיין את זה, יעקב אבינו על המיטה, והוא עכשיו אומר, אוסף את הילדים, הם באים, הם בטוחים שהוא הולך לגלות להם את הקץ, ועכשיו הוא מתחיל בסדרה של ברכות שהעניין שלה בתוכה בוודאי גלום הקץ, רק אנחנו לא יודעים לאתר את הקץ שגלום בפנים. זה העיניים שלא נסתמו מלראות את הקץ, העיניים שלנו גם סתומות מלראות את הקץ. אבל התנאי זה אספו והגידה, ובין יתר העניינים שהוא מעלה פה ישנו את העניין של שבט דן. שבט דן, שהוא כמובן, שבט דן רומז, כמובן הוא קשור לחודש טבת, משום שהוא השבט של חודש טבת. אתם יודעים שיש 12 שבטים, 12 חודשים, כנגד 12 צירופי שם הוויה. כל שם הוויה יש לו צירוף משלו. אז יעקב אבינו עוסק ונותן לנו את הלימוד משבט דן, שתכף נגיע אליו. אבל אני לפני כן רוצה להתרכז בעוד נושא אחד שקשור לפרשה, והוא אני הולך עכשיו לסוף הפרשה לפני שנחזור אל המשיח, אל שבט דן.
שבט דן.
אנחנו נראה בעזרת השם. אז לפני כן אני רוצה לעסוק במה שיעקב מצווה לקבור אותו במערת המכפלה. יעקב מצווה את בניו יוסף לקבור אותו במערת המכפלה, ויש לזה משמעות. יש לזה משמעות מכמה בחינות. אז הלשון היא מה שיוסף מגלה לנו שיעקב אמר לו בלשון הזו. אומר יוסף: אבי השביעני לאמור, הנה אנוכי מת בקברי אשר קריתי לי בארץ כנען, שמה תקברני. ויש המשך לפסוק, הוא פחות כרגע נצרח לעניין שלנו. אבי השביעני לאמור, אומר יוסף, הנה אנוכי מת בקברי אשר קריתי לי בארץ כנען, שמה תקברני. אומר רש"י הקדוש על המקום, מה זה קריתי לי? איפה מצאנו את הלשון הזה של קריתי לי? מה זה אשר קריתי לי? קברי אשר קריתי לי. אומר רש"י ככה, הוא מציע שלושה פירושים. פירוש הראשון כפשוטו, כמו כי יכרה איש. מה הוא יכרה שם בפסוק? בור. נכון, פרשת משפטים. ומדרשו, זה פירוש אחד, יחפור בור. כי יכרה מלשון חפרתי בור. ומדרשו, אשר קניתי. כן? אשר קניתי. קריתי אשר קניתי. אמר רבי עקיבא, כשהלכתי לקרחי הים, היו קוראים למחירה קירה. אז מה זה קריתי? קניתי את הקבר. תכף נראה איך הוא קנה, במימי. יעקב, אנחנו יודעים שאברהם קנה. מאיפה אנחנו רואים שיעקב קנה את מערת המכפלה? אברהם קנה. נראה את זה. והפירוש השלישי, ועוד מדרשו, לשון קרי. קרי דגור. אומר המדרש, ויש המשך כמובן שהוא לשון המדרש, ואני אקריא לכם את מה שרש"י מביא בתור הפירוש השלישי, וזה סוגר גם את הפינה של הפירוש השני, דהיינו של הקנייה ומכירה. זה מדרש בתנחומה, זה מופיע בשתי מקומות בתנחומה. אני מקריא לכם מתנחומה על הפרשה שלנו. יש תנחומה ישן, גם כן פרשת בישלח, אם אני זוכר נכון, שעוסק בזה. אז הוא אומר ככה, אם כן הפסידו, אמר לו רבי סימון, אם כן הפסידו הצדיקים הקבורים בחוץ על הארץ. אלא מה? מה זה הפסידו הצדיקים הקבורים בחוץ על הארץ? יש לימוד שצריך לעיין בזה, ואין לנו את הפנאי לזה, אבל זה מבוסס על זוהר קדוש שאומר שמי שמת בחוץ על הארץ בתחיית המתים, נקרא את זה גם פה, מה שקורה זה ככה, יש ארץ ישראל זה נשמה, בחינה של נשמה, וחוץ על הארץ זה בחינה של גוף. אוקיי? אז ארץ ישראל היא נשמת כל הארצות. היהודים הם נשמת כל הגויים. כל הגויים נחשבים גוף, ועם ישראל נחשב נשמה. ארץ ישראל נחשבת נשמה, ובה מחצב הנשמות, וכל הנשמות נקבצים ובאים הנה, חוץ על הארץ נחשב גוף, ולכן זה אדמת חוץ אל הארץ מקבלת טומאה וכל הטבע האלה. נשמה כאילו לא נטמאת, גוף נטמא, חוץ אל הארץ, אדמת חוץ אל הארץ, יש בה טומאה, כמו שאנחנו טומאת ארץ העמים, ככה אנחנו קוראים לזה, נכון? אדם שבא מחוץ לארץ צריך לטבול במקווה, צריך לטבול, טומאת ארץ העמים. אז עכשיו אומר המדרש ככה, מי שמת בחוץ אל הארץ, דהיינו הוא מת בבחינה של גוף, הנשמה שלו באה לארץ ישראל. עכשיו יגיע זמן המשיח, יגיע זמן המשיח, הם הפסידו, הם נמצאים שם הצדיקים בגוף, נכון? והנשמה שלהם פה, עכשיו הם רוצים לקום בתחיית המתים, הם לא יכולים, אז הם הפסידו. אלא מה? הקדוש ברוך הוא עושה להם מחילות בארץ ועושה אותם כמערות, והללו והם מתגלגלים ובאים עד שמגיעים לארץ ישראל. זה מה שנקרא גלגול מחילות. כיוון שמגיעים לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא נותן בהם רוח של חיים והם עומדים, שנאמר, זה פסוק מפורש, והעליתי אתכם מקברותיכם עמי והבאתי אתכם על אדמת ישראל, פסוק ביחזקאל, בנביא יחזקאל, מופיע באחת ההפטרות גם, ואחר כך ונתתי רוחי בכם גחייתם. איפה הוא נותן להם את הרוח? פה בארץ ישראל. למה? כי ארץ ישראל זה בחינת נשמה, אז הגופים מגיעים מחוץ אל הארץ בגלגול מחילות, ופה מקבלים בחינת נשמה והצדיקים עומדים. מה יצא? שהצדיקים בינתיים הפסידו, עד שמתגלגל הגוף שלהם במחילות, בינתיים צדיקים שקבורים פה בארץ ישראל קמו לתחייה, נהנים מזיו השכינה, מלימוד התורה, מתחיית המתים, אלה עוד מתגלגלים במחילות עד שהגיעו אליהם. אמר רבי שמעון בן לקיש, מקרא מלאו, כשכיוון שמגיעים לארץ ישראל הקדוש ברוך הוא נותן בהם נשמה, שנאמר נותן נשמה לעם עליה ורוח לא הולכים בה. תראו לה, תקשיבו לזה, מעשה ברבי אלעזר שהיו מהלכים בפילי שחוץ לטבריה, היו הולכים באיזשהו מקום מחוץ לטבריה, ראו ארון של מת שבא מחוץ על הארץ, הם הולכים שם, רואים עכשיו איזה שיירה מביאים איזה ארון של מת מחוץ על הארץ להיקבר בארץ ישראל. אמר לו רבי לרבי אלעזר, מה הועיל זה, עכשיו הוא מדבר על הנפטר, מה הועיל זה שבא מחוץ על הארץ להיקבר בישראל? אמר לו רבי לרבי אלעזר, מה הועיל זה שיצאה נשמת, סליחה, זה השאלה, אמר לו רבי לרבי אלעזר, מה הועיל זה שיצאה נשמתו בחוץ על הארץ ובא להיקבר בארץ ישראל? מה זה מועיל? בן אדם, בארץ ישראל אתה בא להיקבר? בארץ ישראל תבוא לחיות, תלמדו מכל אלה שעלו, לבוא לחיות בארץ ישראל, מה זה לבוא להיקבר בארץ ישראל? אומר לו יותר מזה, אני קורא עליו, שהוא בא באיזה מילים, אני קורא עליו, הוא אומר, אני, על האנשים האלה שבאים רק להיקבר בארץ ישראל, אני קורא עליהם פסוק חמור ביותר, ונחלתי שמתם לתועבה? באתם רק להיקבר בארץ ישראל, שמתי נחלתי לתועבה, בחייכם לא עליתם, ותבואו ותטמאו את הארץ במיטתכם? קשה ביותר, חריף ביותר. אמר לו רבי אלעזר לרבי, כן, זה ביקור בין רבי לרבי אלעזר, כיוון שנקבר בארץ ישראל הקדוש ברוך הוא מכפר לו, יש פסוק, וכיפר אדמתו עמו. איך מכפרים על עם ישראל? באדמה, אדם נטמן באדמה, כמו שמובא בספרים ולרבות ברמב"ם בהלכות תשובה, שאדם במיטתו המיטה מכפרת, תשובת עולה, איסורים הם תולים, מיטה מחפרת. יוצא שיעקב אבינו מבקש להיקבר במערת המכפלה, לחזור לארץ ישראל ולהיקבר, זה כדי להרוויח את הזמן בתחיית המתים בלי לעבור את גלגול המחילות. נו, אז מה הבעיה? הבעיה היא שעשיו יש לו טענה על המערה. עשיו אומר, אני ויעקב אחים גם מאותה אמא, גם מאותו אבא. זה חידוש, יצחק וישמעאל הם אחים מאותו אבא, לא מאותה אמא. אבל יעקב אבינו ועשיו תאומים מאותו אבא ואמא, בתוך המשפחה הם אחים. יצחק אבינו נפטר, מוציאים צו ירושה, מי יורש? פלגה יעקב, פלגה עשיו, חצי עשיו, חצי יעקב. אומר יעקב, אמנם קניתי את הבכורה של עשיו, אבל איפה קניתי את החלק במערה? יבוא עשיו, שולף את הקושן של יצחק על המערה, שעבר אליו מאברהם אבינו, את הנסח טאבו. הוא אומר, רגע, בנסח הזה אני חצי. מה סתם אתה הולך לקבר לבד? אני גם רוצה לבוא עם כל האנשים שלי, עם הכל הזה, לקבר במערה, ליד אבא, ליד סבא. זה אבא וסבא שלי. אומר רש"י, והוא מביא את לשון המדרש, מה עשה יעקב אבינו? עשה קרי. מה זה קרי? לקח בחף, קרי בחף, כמו הקרי בגמרא. לקח את כל מה שהוא צבר, את כל ההון שלו. יש במדרשים שהוא לקח, הוא מכר את כל האדרים שלו, שהיו לו 60 ריבו אדרים. 60 ריבו זה 60 ריבו זה 600 אלף, לא, 6 ריבו זה 600 אלף אדרים הוא מכר. והדרים מסוגים שונים. יש מאן דאמר שזה היה 120 ריבו, 1,200,000 אדרים. קיצור, יש מאן דאמר שהוא לקח את כל הרכוש שלו. כל הרכוש שהוא עשה איפה? שהוא עשה בחוץ לארץ. שהוא עשה בחוץ לארץ, במקום ששם עוסקים רק בגופים, לא בנשמות. זה כסף שלא מגיע לארץ ישראל. לקח את כל זה, עשה קרי, עשה ערימה אחת גדולה, ואמר לי ישמעאל, כך מספר המדרש, ואמר לי ישמעאל, בוא, תחליט מה אתה רוצה. את החלק שלך במערה, לעשיו, סליחה. את החלק במערה, תכף תשמעו למה אני אמרתי ישמעאל. את החלק שלך במערה, או את הערימה. הרי מה? זה לא מזוודה של דולרים, זה הרימה של זהב. קרי, זה הרימה. אומר לו עשיו, עשיו מסתכל, עשה חשבון. מה שם המערה? לא, אל תגזים, כמה שם המערה? 400 שקל כסף עובר לסוחר. 4,000 שקל כסף, יש פה 40 מיליון. מה זה? אבל הוא כבר מכיר את יעקב, הוא כבר יודע שהוא לקח ממנו בנזיד לדשים את הבכורה. מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, תשמע, אני הולך להתייעץ עם הרואה חשבון. מי זה הרואה חשבון? הרואה חשבון זה ישמעאל. זה למה הוא אמר לישמעאל. הולך לישמעאל, אומר המדרש. עשיו בא לישמעאל, אומר לישמעאל, תשמע איזה הצעה מציע לי. ישמעאל בשביל עשיו, מה הוא? דוד שלו. הולך לדוד, אומר דוד, תשמע, אתה, אני יודע שאתה סוחר, אתה אמנם חי במדבר, אבל ידך בכל. ידו בכל ויד כל בו, אתה עסק בכל הפרקמטיה, בכל מה שאפשר, אתה יודע הכל. תגיד לי, 40 מיליון או חלק במערה? אומר לו ישמעאל, תשמע, שלא תחשוב שיעקב הוא כזה פיקח. עכשיו מי שולט בארץ ישראל? האמורי. נכון, החיטי והאמורי יושבים בארץ, הם שולטים בארץ ישראל, המערה אפילו לא בשליטתו. קח את 40 מיליון, מה יהיה אחר כך? אלוהים גדול. יעקב לוקח את ה... נותן לו את הכסף ולוקח שטר וכותב שטר קניתי את החלק של עשיו במערה. השטר הזה יורד איתו למצרים. עכשיו ירד השטר הזה למצרים עם יעקב. כשיעקב הולך להיקבר, עולים כולם, כל היעקב וכל הילדים וכולם עולים, יעקב על המיטה והילדים מקיפים את המיטה, הילדים לוקחים את המיטה, מיטתו של יעקב שלמה, ככה כתוב בספרים, שמי שישב על, מי שלקח את המיטה של יעקב זה הבנים שלו בלבד, רק הבנים שלו. והם הולכים לקבור את זה, מגיעים את יעקב אביהם, מגיעים אל מערת המכפלה. אין מלך בעולם ששמע שהלוויה של יעקב אבינו יצא, שלא בא להספיד את יעקב אבינו. 70 אומות העולם, זה כתוב שבחרו אותו 70 יום. כל יום, יש מאן דאמר שכל יום הספיד אותו צאצא אחר שלו, זה 70 נפש, 70 יום. יש מאן דאמר שכל יום הספיד אותו מלך אחד ממלכי אומות העולם. גורן האטד זה נקרא גור נתן, משום שהם באו ושמו את כל הכתרים שלהם, המלאכים האלה, מסביב למיטה, שהכתרים נראו כמו קוצים, כמו התד, מסביב למיטה של יעקב אבינו. מגיעים, רוצים לקבור את יעקב אבינו במערת המכפלה. מי מגיע למערת המכפלה? האח היקר, עשיו. הוא, אף פעם המפגש איתו הוא לא מפגש פשוט, אף פעם. עם עשיו, גם בימינו, נכון? עשבים, אף פעם, עד כדי כך שרב שמעון בר יוחאי בגמרא אומר, הלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב. למה? גם כשהוא בא אליך חביב כזה, מתחפש. הוא מתחפש, תדע לך, הלכה בידוע, עשיו שונא ליעקב, אל תתרשם, יחבור לך עכשיו תחפוס את של סנטה קלאוס, אל זה לא זקן חביב, זה רוצח אכזר, זה רוצח אכזר. אז בקיצור, מאיפה לומדים שיעקב אבינו נתן לו את כל הרכוש שהוא אסף אצל לבן וכו'? מהפסוק בפרשת ויגש, ויקחו את מקניהם ואת רכושם אשר רכשו בארץ כנען. שואלים חז"ל, מה זה אשר רכשו בארץ כנען? ואיפה כל הרכוש שהוא הביא אותו מלבן עוד מחוץ לארץ? את כל זה נתן לעשו בתמורה למערה. בכל אופן מגיעים למערה, ועשו מגיע, אומר, מה אתם באתם לעשות? אמרו לו לקבור את יעקב. אמרו להם, מה פתאום במערה? המערה שלי, אני לא נתתי הסכמה. אמרו לו, מה זאת אומרת? אתה מכרת? מכרת? אמר להם, אני מכרתי את הבכורה. את המערה לא מכרתי. אמרו לו, מה זאת אומרת? גם את המערה מכרת. אבא נתן לך קרי, עשה ערימה של זהב לקחת. אמר להם, מה אתם מבלבלים את המוח? תראו, יש לכם שטר? אמרו, יש שטר, אבל הוא במצרים. אמר להם, לא מעניין אותי מה עשית מהסיפורים שלהם. יש שטר, קוברים. אין. בינתיים יעקב אבינו מתבזה על הרצפה, המיטה עומדת על הרצפה. היה, ומפה אנחנו מגיעים למעשה לעיקר. לא יודע כמה זמן נשאר לנו לעיקר עם הסיפורים שלי, אבל השם יעזור. אז מכאן אנחנו מגיעים לעיקר. היה שם חושים בן דן. חושים בן דן היה
חרש.
חרש קצת. וכנראה גם שהיה בהגדרה של חרש על פי חז"ל. על פי חז"ל כנראה היה גם בהגדרה של חרש על פי חז"ל. הוא מתעורר ככה. עכשיו בסימנים הוא אומר להם, מה קורה פה? אני רואה פה איזה מישהו, והמיטה של סבא על הרצפה, מה שתגעתם, המיטה של סבא, אז מסבירים לו, זה הפרובלמט, לא נותן לקבור את סבא. חושים בן דן לא שואל שאלות. שלף קולפה, הוא מר חטרס, ריש, הוריד לו את הראש לעשו. התגלגל הראש של עשו לחיקו של יצחק, לחיקו של יעקב. זהו, נגמר הסיפור. אז קודם כל, האמת לקח גדול לדבר הזה. זה נשמע כמו סיפור, אבל זה לא סיפור. אומרים לנו חז"ל, הרבה פעמים ויכוחים מסובכים עם עשו פותרים ושלף קולפה ומחת ריש. לא כל דבר אתה צריך עכשיו להסביר ולהצטדק ולספר סיפורים. עם עשו זה לא עובד. עשו לפעמים מבין את השפה היותר פשוטה. צריך שפה יותר פשוטה. אבל גם החושים בן דן הזה, אומרים חז"ל, מה זה חושים? חושים זה אותיות משיח. חושים זה אותיות משיח. אם אתה רוצה בסופו של דבר לדעת מתי הקץ מגיע, אז הקץ מגיע במציאות הזו שיש לך אחד כזה חושים שהוא מפסיק לעשות איזה חשבונות של פוליטיקלי קורקט. הוא לא מדבר עכשיו דיבורים, הוא עושה מעשים. איפה רמז גדול לדבר הזה בברכת יעקב לדן? לא בסוף אמרנו שביקש יעקב לגלות את הקץ. יאספו ואגיד את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. בסוף זה מוכמן בתוך הפרשה. איפה זה נמצא? בברכת יעקב לדן. דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. יידן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח, הנושך עקבי סוס, ויפול רוחבו אחור, לישועתך קיוויתי אדוני. יש סגולה מיוחדת להגיד פעמיים בעברית לישועתך קיוויתי השם, ופעם אחת בארמית, שועתך סברית השם. נכון, אז זה סבולה מיוחדת. מה פשט? אומר רש"י, כל ישראל יהיו כאחד עמו, כאחד. זאת אומרת, עיקר ספרי חכמים מסביר מה זה כאחד, והתפרש הכתוב כמו שבטי ישראל כאחד, ופירושו כי יהיו כל ישראל יחד, שכל עם ישראל יהיה יחד, שכל ישראל יהיה יחד, אז שמשון ידין ויריב את ריבם, וכידוע הוא נקם נקמת כל ישראל יחד, ושמשון, ורבה מאוד בספרי הקודש, השורש דון על נקמה וגמול. שיגיע שמשון, הוא יעשה נקמה וגמול. מה נותן לשמשון את היכולת לפעול? היכולת לפעול אצל שמשון, הוא מקבל את היכולת הזו מהאחדות ששוררת שעם ישראל יחד. אומר הזוהר הקדוש, מה זה דן? פירוש דומה. רבי חייא אמר, אי קרא אחי אית ליה למימר, דן ידין לשבטי ישראל, או דן ידין לשבטי ישראל כאחד. כאחד, שעם ישראל יהיה כמו אחד, אז דן ידין אותו. ואחר כך הוא יהיה אחד שבטי ישראל, כאחד שבטי ישראל. איפה אנחנו רואים את זה? אנחנו רואים שדן היה המאסף שבכל המחנות. המאסף. יהודה היה בדרום, בסדר המחנות. דן איפה היה? צפון. יהודה היה מוביל. מי היה מאסף? דן. הברכה שנותן יעקב ליהודה, איגור אריה יהודה מטרף בני עליתה. מהי הברכה שנותן משה רבינו לשב דן, וזאת הברכה? דן, גור אריה. גור אריה. הם שניהם נקראים גור אריה. יש במילה גור אריה, במילים גור אריה, יש סודות עצומים. גור מלשון מה זה? גור לך. כשאתה אומר למישהו גור לך, מלשון מגור, מלשון פחד. גור זה פחד. זה לא גורנישט, זה גור. אני יודע. זה גור. גור זה פחד. שום פחד, תפתרו מילון אבן שושן, גור זה פחד. יגורתי, אשר יגורתי, אשר פחדתי ממנו, אשר יגורתי בא לי. גור זה פחד. מה זה אריה? איזה אותיות? יראה. יראה. זה פחד ויראה. איפה הפחד והיראה האלה נמצאים? גם אצל שבט דן, גם אצל שבט יהודה. דן מוביל, דן מאסף את המחנות, יהודה מוביל את המחנות. מי השופט שרואה יעקב אבינו כמי שהולך להושיע את עם ישראל?
שמשון.
אומר האריז"ל בליקוטי תורה, בליקוטים, סליחה, הוא אומר, מה זה שמשון? שמשון זה כמו שאתה אומר סוסון. מה זה סוסון? סוס קטן. כשאתה רוצה להגיד למשהו שהוא קטן, אתה עושה לו סיומת און, נכון? סוסון, חמורון, טיפשון, טיפש קטן. שמשון, שמש קטן. שמש רומז לשם הוואי. שמש רומז לשם הוואי. שמש זה הכוונה המשפיע. לבנה לשכינה הקדושה, לעם ישראל. שמש רומז לשם הוואי, להשפעה. שמשון זה שמש קטנה. מי מוביל שמשון? מאיזה שבט הוא? דן. באיזה שבט חושים אותיות משיח? שבט דן. חושים זה אותיות משיח. זה נכתב בתורה בליבב. ח' ש' י' מ'. אותיות משיח. שמשון משיח את עם ישראל. כפשוטם של דברים. רש"י מרחיב בדבר הזה. שפיפון הוא נחש. נחש גימטריה? משיח. משיח. נחש זה גימטריה משיח. צריך לשבור את הנון. לשבור את הנון למה? למי? מם ויוד. אתה שובר את הנון, את האות נון, 50 למם ויוד, 40 ו-10, נהיה לך משיח במקום נחש. שפיפון הוא נחש, ואומר אני שקרוי כן על שם שהוא נושף, כמו ואתה תשופנו עקב. הנושך עקבי סוס, כך דרכו של נחש, ודימהו לנחש הנושך עקבי סוס, ויפול רוחבו אחור, שלא נגע בו. הוא לא נגע ברוכב. איך הוא הורג את הרוכב? את הרוכב, במה שהוא נושך את עקבי הסוס. מה קורה לרוכב? הרוכב נופל ונהרג, ומת. ודוגמתו מצינו בשמשון, איך וילפות שמשון כשהוא הורג, ורבים הרג במותו מאשר הרג בחייו. מה הוא עושה? הוא לופת את שני עמודי המקדש ומפיל את העמודים. הוא לא הרג את הפלישתים. מה הרג את הפלישתים? ההתמוטטות של הבניין. הוא לא נגע בהם, הוא נשך את הסוס. המלחמה בסוף הזמן, באחרית הימים, המלחמה היא על העקבים. המלחמה היא על העקבים, על המקומות הנמוכים. סוס, הכוונה לעולם החומר. סוס זה עולם החומר. איפה המלחמה? המלחמה זה בעקבים. בסוס, במקומות הנמוכים ביותר. היום, המלחמה שלנו והיכולת שלנו באמת לעשות שינוי היא דווקא במקומות שאנחנו מתחככים בהם במציאות ושואבים אותנו, שואבים לנו את הזמן, שואבים לנו את האנרגיות, שואבים לנו את המרץ. היום חשבתי על זה בסייעתא דשמיא, אני חושב שהמקום הכי גדול ששואב אותנו זה היום הטלפונים הניידים, הסמארטפונים. זה יותר מהמחשב פה. אם המחשב אתה לא הולך כל היום, עם הטלפון אתה כבר הולך כל היום. אז זה אין ספור שיחות יוצאות ונחסרות, אין ספור. אתה כבר לא יכול לשבת במנוחה. עכשיו, אם אתה לא זמין, אנשים נעלבים, חושבים שאתה מסנן אותם. לך תסביר למישהו עכשיו, ישבתי, ניתקתי את הטלפון, או שמתי אותו בצד בהשתקה, 3 שעות לא רואה אותו. לא רואה אותו. מצטער, אני מתנצל, אבל לא ראיתי טלפון 3 שעות. הוא לא מאמין לך. הוא לא מאמין. זה כל מה שאתה יכול באמצעות זה להתעסק איתו, מ-SMS'ים, ווטסאפים, תמונות, גלריות, סרטונים, פייסבוקים, טוויטרים, לא יודע, יש עוד כמה שמות שאני באמת, חלק אני לא יודע, וחלק אם אני ידעתי אז שכחתי את השמות. אין סוף דברים. עכשיו, אם אתה מלא בזה כל היום, אתה לא מסוגל לשבת ללמוד, אתה לא מסוגל לשבת לקבל אינפורמציה אמיתית, לאבד אותה בראש. אתה לא מסוגל. פעם בא אל אחד המשפיעים הגדולים של פונוביץ', בא איזה תלמיד, ובאמת בדמעות אמר לו, הרב, אני לא מסוגל ללמוד, לא מסוגל ללמוד, לא נכנס לי כלום לראש, לא נכנס לי כלום לראש. עכשיו, זה היה בחור שהיה לו ראש טוב, אבל הוא אב נייס, כל הזמן לדעת מה קורה, להתעניין, כל הזמן היה פותח עיתון, פותח פה, פותח שם, הולך לזה, הוא מסתכל בדוכן, מציץ בעיתונים המותרים, הוא היה קורא אותם מקריכה לקריכה, וזה הוא אב נייס. אז המשגיח הושיב אותו, אז הוא בא אליו הביתה והוא בוכה מרוב שהוא רוצה ללמוד. הוא אומר, אני לא נכנס לראש כלום. המשגיח אומר לו, רוצה לשתות כוס תה. הוא אומר, אוקיי. המשגיח נותן לו כוס, הוא מחזיק את הכוס ביד, והמשגיח לוקח את הקומקום ומוזג לכוס ומסתכל לבחור בעיניים ומוזג. טוב, הכוס מתמלאת והמים מתחילים לגלוש לו על היד, חם. המשגיח מסתכל עליו, הוא לא יכול להתיק את העיניים, הוא לא יכול לזרוק את הכוס, הוא מחזיק את הכוס. טוב, סוף כל סוף היד התבשלה, לא הניח את הכוס בצד, אמר, סליחה, חם. מסתכל עליו, אמר, לא הבנתי, מה קרה? הוא אומר, הרב, המים נשפכו לי על היד. הוא אומר, לא מי. בהתחלה מילאתי את הכוס, לא צעקת. הוא אומר, כן, בהתחלה לא נשפכו על היד. אמר לו, מה אתה מבין מזה? מה, תקשיב, אם הכוס מלאה, הכל נשפך החוצה. אם אתה מלא את הראש בנייס, אתה לא יכול ללמוד, זה נשפך החוצה, זה לא נכנס. אדם צריך לדעת שהמלחמה היא בעקבי הסוס. לפעמים אתה לא יכול להגיע לרוכב, אין טעם להילחם עם הרוכב, זה לא שם המלחמה. המלחמה היא בסוס, היא בעמודים, בעלפות, בעמודים של המקדש, שם המלחמה. איפה שהיד שלך מגיעה, כבר לך, אתה יושב ללמוד, אתה נכנס לתפילה בית הכנסת, אתה נכנס לא יודע, אולי כל אחד במקום העבודה שלו, אז גם צריך לעשות את החשבון הזה. לא מדבר כבר על גזל זמן ועל דברים אחרים, אבל אתה לא יכול להיות מרוכז בעבודה עם זה. אתה לא יכול לעשות באמת את מלאכתך נאמנה, גם את העצמאי. אתה לא יכול, כשזה מטריד אותך כל דקה וחצי. זה בלתי אפשרי. המלחמה היא בעקבי הסוס. היא לא רק מה שאמרנו בשבת, שזה, סייעתא דשמיא, זה נשמע נכון מאוד, שזה לא רק מלחמת גוג ומגוג, המלחמה של הגוגל. של הגוג גל ומגוג. זה מלחמת ההגיגים, המלחמה של התפיסות, של הרעיונות, של ים של מידע לא רלוונטי שמציף אותנו כל הזמן. זה לא רק שם. יש מלחמה יותר פשוטה, מלחמה על הזמן, מלחמה על עקבי, על עקבי הסוסים, על המקומות הנמוכים. זה איפה שאתה לא הולך, עם הטלפון, אתה כבר איבדת את הצפון. תראו לעצמך שבן אדם נכנס, היד נכנס לבית הכנסת, נכנס עם עיתון, פותח את העיתון, מתחיל לקרוא. עיתון, סתם, מהרחוב, לא יודע, מעריב. נכנס פעם עם עיתון, מתחיל לקרוא עיתון. באמצע תפילה. מה ההבדל בין זה לבין להתחיל לשחק עם הטלפון באמצע תפילה? מה ההבדל? וואו, רק שלא שיבשתי את ההקלטה. שיבשתי. נראה לי ששיבשת. טוב, סימן שצריך להפסיק. השם ברך אתכם, נזכה לביאת משיח צדקנו, בניין בית המקדש במהרה בימינו אמן.
יתגדל ויתקדש ברבה, על מה דיברה כירותה וירמיך מלכותה ואשמח מוכנה ויקווה משיחה בחי יכון וביום יכון ובאת לכל בית ישראל ועגלה ומזרח קריב אם הוא אמן.
ברוך הוא, גולס וחמחפה.
ונראה רבת עליו ולמסראל, ומואמן. נעשה שלום עם אומה, ברוך המה, ונעשה שלום עליהם, וכל מסראל, ומואמן. ברוכים תהיו.
ברוכים תהיו.